בליכוד שוב ברעיון לקידום הבחירה הישירה, למרות שלא בטוח שיש לזה רוב בכנסת, צריך 61 ח"כים. ושוב נעבור אותו את 21 הימים שנותרו להקמת ממשלה, ושום דבר לא יקרה, ונמצא את עצמנו שוב בפתחה של מערכת בחירות שלישית, שתהיה למעשה יריית הפתיחה אולי למערכת הבחירות הרביעית אי שם בקיץ. מחר הימין יוצא להפגנת ענק בתל אביב נגד הפרקליטות ובתמיכה בראש הממשלה. יש מצב שראש הממשלה בעצמו ישתתף בהפגנה הזו. ומה שקורה כאן מול עינינו, המאבק בין מדינת שלטון החוק לבין שלטון העם יורד לרחוב. איך זה ייגמר, איך זה יסתיים, לאן זה יוביל אותנו? מוקדם לדעת. נעסוק הבוקר בעניינים האלה, הפוליטיים, המשפטיים, גם בענייני השבת שמחוללים בראש כל חוצות במדינה שנושאת את שם היהדות לשווא. עוד כמה עניינים, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות, אריאל שרפר, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל. לראש הממשלה נתניהו יש כאב ראש חדש, ושמו בישראל גדעון סער.
קטן עליו.
כן.
אבל קטן עליו, יש לו כאב ראש ששמו אביחי מנדלבליט,
שי ניצן. ושלושה תיקים, כן.
שלושה תיקים, מה זה גדעון סער
בשבילו? צריך כנראה כדור מאוד חזק נגד כאבי ראש לכל העניינים האלה.
פוך, צריך לומר תודה לגדעון סער, שהוא קצת עוסק בעניינים פוליטיים ולא משפטיים.
אבל זה כרוך יחדיו, והנה שתי הכותרות הראשונות שלנו.
רגע, שכחת עוד דבר, הכאב ראש בסוף הוא שלנו האזרחים.
זה נכון, אבל אנחנו משתדלים להקל עליו בעזרת להביא רק את מה שחיוני. אז הנה הכותרות, חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד ברך על החלטת ראש הממשלה נתניהו לקיים בחירות מקדימות לראשות המפלגה בשבועות הקרובים אחרי פגישתו של נתניהו עם יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. עם זאת חזר סער וקרא לקיים את הפריימריז בליכוד בתוך 21 הימים שהקציב הנשיא להרכבת ממשלה ולא אחרי פיזור הכנסת. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט צפוי להודיע השבוע האם ראש הממשלה נתניהו רשאי להמשיך בתפקידו למרות ההחלטה להגיש נגדו שלושה כתבי אישום בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. כמו כן נדרש היועץ להחליט האם להורות לראש הממשלה נתניהו להתפטר מתפקידי השרים שהוא ממלא בשל חוק המחייב זאת. היועץ מנדלבליט לא יחליט בשלב זה האם יוכל נתניהו להרכיב ממשלה בעתיד מבחינה משפטית כשהוא תחת כתבי אישום לכשיוגשו, ונדבריו ההחלטה תתקבל אם יידרש לכך מציאותית. שירותי הרווחה במחלקות לשירותים חברתיים יושבתו היום בכל רחבי הארץ, זאת במחאה על אלימות מטופלים כלפי מטפלים חברתיים, ובשל ירי שבוצע ביממה האחרונה לעבר בית מנהל מחלקת הרווחה בכפר קנה. בבית החולים ספרה לילדים בתל השומר מאושפזת ילדה כבת 5 במצב קשה, כשהיא מונשמת כתוצאה מסיבוך של מחלת השפעת. הילדה שסובלת ממחלה נוירולוגית לא חוסנה נגד שפעת, והמחלה הסתבכה וגרמה לחיידק בדם ולדלקת ריאות. במשרד הבריאות קוראים להורים לחסן את ילדיהם נגד נגיף השפעת. מזכיר הצי האמריקני פוטר בשל פרשה משפטית בחיל הים. הנשיא טראמפ הודיע כי במקומו ימונה שגריר ארצות הברית בנורווגיה. הדמוקרט הבכיר מייקל בלומברג הצהיר אמש כי בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות ארצות הברית. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, היום מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת אגרה ב-8:50 דקות. אלה הכותרות.
תודה רבה אריאל, שיהיה בוקר טוב ושקט.
בוקר טוב.
להשתמע. בצוות שלנו, עורך אבי גדלוביץ', מוטי קופר, הטכנאי, אנחנו יוצאים לדרך. 8:03 דקות, אנחנו עם עניינים הפוליטיים, נסתם. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום.
בוקר טוב.
טוב, מה קורה?
שמע, ראינו אתמול את ההכרעה לכאורה בסיפור של הפריימריז וגדעון סער, הדרישה שלו לפחות לפריימריז. בעצם מה שקורה פה, גדעון סער מנסה למצב את עצמו בתור מספר 2, יורש, בן אדם שיכנס ראש בראש עם נתניהו. במשך תקופה ארוכה, רק להזכיר למאזינים שלנו, בכחול לבן בנו על אותם מורדים, עורקים מהליכוד, דיברו על זה בפומבי, והתברר שהדבר הזה לא קרה, והנה המנדט של גנץ הלך לו, ועדיין לא היו מורדים, ופתאום מגיע גדעון סער, ומדבר בפומבי באולפני התקשורת על כך.
כמה ח"כים יש לגדעון סער בסיעת הליכוד?
אנחנו יודעים על אחת, על מיכל שיר.
מיכל שיר.
הערכה שאולי יש עוד אחד, אתה יודע, זה לא משהו שהוא...
כי בשביל להתפלג הוא צריך שליש סיעה.
יש עניין אחד של להתפלג, והעניין השני של להשיג כ-15 חברי כנסת על מנת לשבור את הגוש הזה בעצם וללכת עם כחול לבן לממשלה חדשה. הרי מה רוצה גדעון סער? הוא אומר בעצם, אנחנו נעשה את הפריימריז מוקדם, ואם אני אנצח על הרשות, אז נחסוך בחירות שלישיות, זה מה שהוא אומר אתמול בצורה מפורשת. כלומר, לקחת את אותם מנדטים שניתנו לנתניהו. נתניהו אתמול בעצם, העובדה שהוא יושב עם גדעון, עם חיים קאט, ומסכים לעניין הפריימריז בליכוד, אז קודם כל הוא מוציא את האוויר מהבלון של גדעון סער, שכביכול אני אנצח את נתניהו בפריימריז וכו' וכו', בוא תתמודד, הכל בסדר, אבל נתניהו לא מסכים שזה יהיה בתוך 21 הימים. אם זה מבחינה טכנית ואם זה מבחינה אחרת, לא בגלל, אני לא חושב שזה בגלל שנתניהו מפחד להפסיד, ויש הבדל בין השבוע הזה לשבוע הבא. עכשיו, ברגע שנתניהו עשה את זה,
אבל גדעון סער לא הולך לשום מהלך בלי שהוא רואה סקרים כמו נתניהו, והוא בטח מבין שהסיכוי לנצח ראש מפלגה נכון.
אני חותך אותך, אבל נתניהו לא סבור כך. נתניהו אתמול מקורבה ומדברים עם התקשורת, משגרים הודעה ואומרים, כדאי שגדעון סער יתחיל להשקיע קצת כסף על מנת לעשות סקרים ומחקרים בקרב מרכז הליכוד, כדי להבין שנתניהו מקבל תמיכה של 80%. תמיד? אז יכול להיות שהם גם טועים, כן? אבל הם לפחות לא סבורים שהוא בדק את השטח לפני שהוא ביקש פריימריז.
בקיצור, אין לזה, ההיתכנות שזה יקרה ושיצליח להזיז את נתניהו לפחות בשלב הזה, קלוש, ונתניהו עושה הרבה מאוד מהלכים ציבוריים כדי לבצר את מעמדו בתוך הליכוד. הליכודניקים מאוד לא אוהבים את כל ההתנהלות שמתרחשת בחוץ, זה ה-DNA הליכודי.
לא רק שלא אוהבים, צריך לזכור, אם אתה שמת לב וקצת הסתכלת על התקשורת בתקופה האחרונה, גם אנשים, חברי מרכז וראשי סניפים שהתבטאו נגד נתניהו בכל החודשים האחרונים, אם זה בגלל כתבי האישום, אם זה בגלל החקירות וכו' וכו', פשוט הודחו מהליכוד. ולכן נתניהו, אני חושב שמדובר בכמה מאות אם לא אלפים, ולכן נתניהו די בטוח, אתה יודע, שהוא יכול לצלוח את זה ולנצח, כי בעצם גם אין לו כיסי התנגדות בתוך אנשי המרכז. עכשיו, לאחר שגדעון סער בעצם אתמול בלילה מקבל את ההחלטה של נתניהו שכן אפשר לקיים פריימריז, אבל לא בתוך ה-21 יום, אז בעצם הוא בא ואומר, לא, מה שאני דיברתי על פריימריז, זה דווקא בתוך ה-21 יום, על מנת למנוע בחירות בפעם השלישית. אבל אם לא עושים, אז כאילו, אתה מבין, אין צורך לכאורה בפריימריז שכזה. וזה בעצם מה שנתניהו עשה, להוציא את האוויר מכל הבלון הזה של פריימר. זה יהיה מאוד מעניין לראות בכמה אחוזים, אם יהיה פריימריז, גדעון סער יצליח להביא. רק להזכיר שדני דנון, אתה יודע, זה לא גדעון סער, לא בן אדם שהיה מהראשים הבולטים בליכוד, הביא כ-40%. אז אם גדעון סער יביא כל אחוז פחות מכך, אני חושב שזה יהיה...
אולי דני דנון נטוע הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק בליכוד מאשר גדעון סער? יש סיכוי כזה?
כן, אבל בבחירות על הרשות, אתה יודע, צריך דמויות, ודני דנון לא היה דמות על מנת שיבחרו בה בתור מספר 2 לנתניהו.
אבל בוא לא נשכח שנתניהו היום במצב שמן הסתם הליכודניקים התגייסו למענו הרבה יותר מאשר בימים כשגרה.
זה א', ואתה צריך לזכור שכל האנשים שרואים את עצמם כיורשים של נתניהו, כמו למשל יולי אדלשטיין וישראל קאט וכל האנשים הללו, אני מניח שבקלפי הם לא ישימו לגדעון סער, כי הם רוצים שקודם כל המערכת המשפטית או המערכת הפוליטית תגזור את דינו של נתניהו, ולאחר מכן יהיה התמודדות ראש בראש. אם היום הם נותנים לגדעון סער לנצח, אז מחר הם חסרי סיכוי מולו.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע אחד על העניינים המשפטיים. מנדלבליט מגבש את עמדתו, האם נתניהו יכול בכלל להיות ראש ממשלת מעבר, האם הוא יכול להתמודד לראשות ממשלה אם יהיו בחירות, האם הוא בכלל יכול להקים ממשלה אם יהיה לו פתאום 61 ממליצים. איפה זה אוחז?
תראה, זה אוחז בשלב, אתמול ראינו איזשהו קדימון קטן למה שקורה כשבגץ בעצם דוחה את ההחלטה של, את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, ובעצם אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב הזה. היות ונתניהו מתכוון לשחרר.
בוא נאמר ככה, בגץ.
וזה אומר לנו משהו מעניין. זה אומר לנו, אנחנו נתערב, הוא נותן איזשהו עיסוק קריירה, אומר, אבל כרגע זה עדיין לא המצב.
אז אני אגיד לך, מה אני חושב על בגץ. בגץ, לפחות ככה הסטטיסטיקה מדברת, השופטים נותנים לך לפעמים עיסוק קריירה, כי מיד לאחריה תבוא הסתירה. ונוח להם להפיל את זה ברגע הראשון על עניין טכני, מה אתם באים עכשיו, קודם כל תפנו למנדלבליט, תפנו לראש הממשלה עצמו, כמו שכל הליך לפני עתירה לבגץ מחייב לפנות לאנשים שעליהם אתה עותר. אז השופט היה לו נוח מאוד להפיל את זה על עניין הכי טכני שיכול להיות, ומצד שני הוא גם יכל לבקש את תגובת המשיבים, ולמשוך את זה עוד כמה ימים, ובינתיים נתניהו היה מתקדם, ואז מפיל את זה. אבל מה, פשוט מאוד, נתנו לסוכריה אחת לפני הסתיר.
אני לא רק מצטרף אליך, אני יותר מזה. אני אומר שבעצם הם לא רוצים היום לתת סריה של החלטות, ולומר, בסיטואציה שהוא יקבל את המנדט, הוא לא יכול לקבל את המנדט, בסיטואציה שהוא קיבל, הוא לא יוכל להרכיב את הממשלה וכו'. אלא הם אומרים, תבואו אלינו בשלבים, אתה יודע, בכל שלב, מחר, עכשיו יצטרכו להחליט, האם הנשיא ריבלין יכול להטיל עליו את המנדט, תבואו לבגץ, ואנחנו נדון בזה, קנה ליועץ המשפטי לממשלה. אם היום הוא יוציא סט הנחיות על נתניהו, הדבר הזה שוב יוכל לשמש גם את נתניהו כרדיפה. תראו מה כתב עליי, שאני לא יכול להרכיב ממשלה, שאני לא יכול להתמודד בבחירות, שאני לא יכול ולא יכול. ולכן אני חושב שגם היועץ וגם בגט ממתינים, עושים את זה בצורה, הייתי אומר, הדרגתית, לפי לוח הזמנים הפוליטי.
יש עוד נקודה, שאני חושב שהוא לוח זמנים מאוד משפטי, טכני משפטי, הם לא כך שמים לב אליו. בעצם כתב האישום נגד נתניהו טרם הוגש, הוא רק הוצג לציבור, יושב ראש הכנסת למיטב ידיעתי טרם קיבל את כתב האישום. כלומר, עוד לא התחיל בכלל המרוץ של 30 יום של חסינות וכו'. מה המשמעות? המשמעות היא שאם כתב האישום מוגש נגד נתניהו בעודו ראש ממשלה, המשפט שלו, או יותר נכון כתב האישום מוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, והתיק הזה יישמע בפני שלושה שופטים. זה החוק. אבל אם הוא כבר לא ראש ממשלה, כמו שהיה אצל אהוד אולמרט, התיק או הכתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וזה מול שופט יחיד. הפרקליטות מעדיפה שופט יחיד שידון אותו, נתניהו רוצה שלושה שופטים, זה לדעתי עיקר הסיפור פה, או קרב לוח הזמנים בין שני הצדדים, מי ינצח בו. זה הסיפור.
אמר את זה כאן אתמול במהדורה המרכזית, עורך הדין ינון סרטל, לשעבר סגן פרקליטת המדינה, שזה הדבר אחד האזויים שיש בכתב האישום הזה, שבעצם לא מצוין בית המשפט. עכשיו, בפרקליטות הם לא עושים טעויות תמימות במרכאות, והם כל דבר מחושב. היות והם יודעים שבשלב הזה אי אפשר להגיש את כתב האישום לבית המשפט, אלא בעצם רק לפרסם אותו, כפי שעשה היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר מכן נתניהו יחליט האם בתוך 30 ימים הוא לוקח חסינות, לא לוקח, ואם כן, אז הדבר הזה יכול להימשך עוד מספר חודשים, אפילו רב, אז בעצם הם משאירים לעצמם את האפשרות לקנות סמכות בכל בית משפט אחר, אם זה במקום מגוריו בקיסריה, אם זה במקום מגוריהם של אחד הנאשמים, תל אביב, וכן על זה הדרך, ובאמת לקבל שופט שיהיה הרבה יותר טוב להם, והם יחליטו את זה כשהם יגיעו
לשם. טוב, בקיצור עוד הרבה עוד נדבר על זה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם חבר כנסת רם שפע מכחול לבן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך יוצאים מכל הפלונטר הזה? נתניהו נאחז בכיסא.
פשוט אני אגיד שאני אתנפל ואני נמצא ברכבת, אז אם יש פה רעשים אתם תסלחו לי.
טוב שיש חברי כנסת שנוסעים ברכבת ולא יורדים לעם.
כן, זה נכון, אני כבר חודש שלם נוסע בתחבורה ציבורית, ברכב שלי בכנסת. מחר אגב אני מקיים ביחד עם אורי מקלב דיון בנושא התחבורה בכנסת, אז ככה שהנושא הזה מעסיק אותי מאוד.
שיתוף פעולה בין כחול לבן ליהדות התורה?
כן, בנושאים כאלה אין שום בעיה לשתף פעולה, להפך, אני חושב שזה חלק חשוב שאנחנו כחברי כנסת צריכים לדעת לעשות, לשתף פעולה עם כל סיעות הבית, ודאי בנושאים שנוגעים מאוד מאוד לכולנו.
אבל יש עוד נושאים שנוגעים לכולנו שכדאי שכולם ישתפו פעולה. למשל, מדינת ישראל שמגדירה את עצמה כמדינה יהודית, והשבת מחוללת בימים האחרונים, בשבת האחרונה בצורה חריגה, שפוגעת בסטטוס קוו, פוגעת בקדושת השבת, אלה נושאים שצריך לעסוק בהם. אפרופו תחבורה.
אני חושב שהמדינה היהודית והדמוקרטית שלנו צריכה לדעת להתדיין בין כל קבוצות האוכלוסייה, ולמצוא את הפתרונות שמחד תנו באמת אפשרות לאנשים שרוצים לנסוע בשבת, שאין להם שום אפשרות אחרת, ומצד שני באמת למנוע ככל שאפשר פגיעה ברגשותיהם של אנשים שרוצים לשמור את השבת.
אז במה המדינה הזו יהודית מלבד העובדה שגרים ביהודים?
אני חושב שאחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, אפשר לראות את זה ביום כיפור ובהרבה דוגמאות אחרות, שכשהמדינה לא קופה את יהדות האנשים במקרים רבים, הציבור מרגיש הרבה יותר נוח להזדהות עם היהדות שלו, ובמקרים שבהם המדינה קופה עליו על ידי חוקים, אז דווקא זה מרחיק אנשים. ולכן בעיניי אין שום בעיה אם מישהו מהרצליה רוצה לנסוע לתל אביב לים ביום שבת, וזה עובר בשכונות חילוניות של אנשים שזה
לא, לא, בוא נעשה את זה. הנושא הזה של חוקים, הנושא של החוקים, שכן כפייה, לא כפייה, שים רגע בצד. זה שאדם רוצה לנסוע בשבת, הוא לא שומר שבת, הוא לא יודע מה זה שבת, לא חינכו אותו מה זה שבת, בסדר. לא אני אשם. הוא או הוריו אשמים בכך. הוא לא מחפש אשמים, אבל בסדר.
אני לא בטוח שהמילה אשם נכונה.
נכון, נכון, מסכים איתך.
הוא או חיים אחר.
כן, בדיוק. תעשה את זה לבד, תמצא את הדרך הפרטית, האישית לעשות את זה.
מה הכוונה?
אל תעשה את זה בפרסיה, לא, מדינה, ואני לא מדבר עכשיו על הממשלה, כי זה לא הממשלה, זה לא רשויות מקומיות.
איך אזרח שלא יכול לרשות לעצמו רכב, איך יגיע לים בשבת, או לבקר את סבתא שלו בבית חולים?
מה הוא עשה 70 שנה? מה הוא עשה 70 שנה? מה הוא רב עשה 70 שנה?
הוא לא הסתדר.
אוי, רחמנות. אז במה, אבל אני שוב חוזר לך לשאלה, המדינה היא מדינה, המדינה מגדירה את עצמה כיהודית, והאלף בית של יהדות זה לשמור על התורה, לשמור על השבת, אתה יודע מה, השבת, הדבר הכי חשוב שאבותינו ואבות אבותינו שמרו עליה, ואני לא צריך להזכיר לך את האמירה המפורסמת שיותר משמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל, ולא אמר את זה אדם חרדי, אמר את זה ביאליק.
שמירת השבת היא קריטית לכולנו, ויש מגוון דרכים לעשות את זה. אני חושב שגם מה שראינו בשבת האחרונה, בסוף השבוע האחרון, שבו נסעו אנשים בתוך גוש דן, אני אישית לא הייתי מתרגש מזה יותר מדי במובן של פגיעה בשבת. זה עדיין מייצר איזון נכון בין אנשים שצריכים בשבת לנסוע, לבין אנשים אחרים שלא נפגעים מכך.
היית מעביר את זה, מאשר את זה בחוק כנסת? היית מאפשר שמשרד התחבורה יפעיל את זה?
אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שהרשויות יכולות לקבל החלטות מצוינות בלי שהמחוקק מתערב להם, וגם פה אנחנו רואים שיש איזון. עיריית לוד החליטו לא להצטרף, אני אומר את זה לוד כדוגמה, או בבת ים, אבל בגבעתיים כן, ובהרצליה כן, וזאת זכותם. אני חושב שזה עובד הכי טוב. כל ראש עיר מכיר את הצביון המקומי שלו ויודע בדיוק להתנהל, ככה שכל הציבור שלו יכול ליהנות מהשירות, ומצד שני לא לפגוע באחרים. בעיניי זה האיזון הכי נכון.
טוב, אנחנו הולכים לבחירות נוספות, כפי שזה נראה?
אני מאוד מקווה שלא.
מה זה מקווה שלא? בוא, אתה...
אני שמח גם שהציבור מבין שאנחנו, במיוחד בני גנץ, עושים הכל כדי למנוע את הבחירות, ולראיה רואים בכל סקר כמה אנשים מבינים שאנחנו לא אשמים, אם חס וחלילה נגיע לזה. בעיניי עוד נשאר מספיק זמן כדי שאנשים בליכוד יתעשתו, הצטרפו אלינו לממשלת אחדות דור.
לא יקרה, לא יקרה, אתה יודע שזה לא יקרה מסיבה פשוטה. נתניהו לא יזוז מהתפקיד שלו, ודאי לא בתקופה הקרובה. והליכודניקים לא אוהבים שנוגעים להם, לא נוגעים להם, שנוגעים להם במפלגה, וזה לא יקרה, נו.
אוקיי, קודם כל, אתה אמרת, נתניהו לא יזוז מהכיסא שלו, אני מסכים איתך, גם האזרחים רואים.
לפחות בליכוד, לא יודעת, מרשות ממשלה זה עוד סיפור, זה לא כל כך תלוי בו. אבל ככל שזה תלוי בו, כמובן שזה לא יקרה.
אני חושב שבסופו של דבר, אמרתי, יש עוד סיכוי קטן. וברור לזה שאני ואנחנו ערים לכך שיש סיכוי שיגיעו בחירות, ואם יגיעו עוד בחירות, אין לי שום ספק שאנחנו רק נגדיל את כוחנו כמחנה וכמפלגה, ואני חושב שהדרך הכי טובה תהיה שבני גנץ יהיה ראש הממשלה בבחירות כמו שצריך, גם אם נידרש לעוד סבב. אני רואה את זה גם מהשטח שלנו, שכבר מבין שאם יהיו בחירות, הוא נכון להתמודד כמו שצריך ולנצח.
נתניהו לשיטתך יכול להתמודד, יכול להיות ראש ממשלה?
אני לא נכנס לסוגיות המשפטיות, אני נכנס לשאלות מוסריות. אני חושב שבשאלה מוסרית, אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו במדינה שבה מכהן ראש הממשלה עם כתב אישום, זו הסיבה שפסלנו ישיבה איתו מתחילת הדרך וגם עכשיו, ולכן בעיניי הסיפור המוסרי, אפרופו הדיון שלנו על שבת, בין חוקים למוסר לאיזון, בהקשר הזה ברור שהוא לא צריך לכהן.
ואם ביום מן הימים, הפרשה שנקראת המימד החמישי, אגב, שנקשרה בשמו של בני גנץ, ראש המפלגה שלך, יבשיל לכדי חקירה ולא יודע לאן, גם אז תאמר את זה?
אז הנה, תראה הבדל גדול. ראינו אתמול איך דודי אמסלם ומירי רגב וכחלון, כולם ידעו להתבטא לפני כמה שנים, טוב מאוד, גם בנט. מה יקרה אם יהיה גש כתב אישום ראש הממשלה, ופתאום זה לא יסתדר להם. אנחנו, ואני אומר את זה גם עכשיו, אני אגיד את זה מתי שצריך, ראש ממשלה שיש נגד כתב אישום, אני סתם לא יכול להמשיך לכן כראש ממשלה. אני מאמין שבני גנץ, גם בסוגיה הזאת וגם באחרות, לא עשה שום דבר, זה כבר נבדק, וגם יבדקו את זה שוב, אני בטוח שזה
גם נתניהו אמר את זה, לא היה כלום, כי אין כלום. בסדר, נו, סדנה דער אחד הוא.
אז אני באמת מאמין, ראינו אתמול, אני לא יודע אם ראית את זה, ראינו אתמול את בני גנץ.
טוב, הקליטה ברכבת לא משהו, חבר הכנסת טראמפ שפע.
לא, זה בדיוק אותו עיקרון, מעלים עלילות, ובני גנץ פתאום לקחת את הכסף, תורם אותו לאזרחים במדינה. אני חושב שככה ראש ממשלה שלי צריך להתנהג,
טוב, של כולנו. כן, בהחלט. אני מסכים איתך שצריך להתנהג אחרת, אבל זו המציאות הפוליטית שאנחנו נקלענו אליה. חבר הכנסת רם שפע, אני מודה לך, שיהיה בוקר טוב.
תודה לך, יום נעים לכולם.
תודה. ביי ביי. ותיקון קטן, הציטוט שאמרתי של יותר מאשר שמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל, אומרים לי, אמר את זה האיש שכונה אחד העם, אשר צבי גינצברג. אבל המשפט הזה טוב, גם לא משנה מי אמר אותו. פרסומת, מיד נמשיך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אני לא מאמין, סגור, הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרחי טפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. אנחנו בלב לאחים, לא שובתים. בקיץ, בחורף, יום ולילה, פעילי לב לאחים, רצים מבית לבית אל עמך ישראל, במסירות, ביעילות, להציל עוד נפש אחת מישראל, עוד נפש בישראל. בואו, תעזרו לנו, כל אחד מכם, להגיע לעוד ילד לחינוך תורני, עוד נער, עוד נערה, שיגדלו ויבנו בתים למנים בישראל, שותפים איתנו, כל נשמה יהודית זה אלפי זכויות.
צנצלו עכשיו 1-800-550-300.
1-800-550-300.
איפה אתם בבלק פריידיי? בלק פריידיי, במחסני חשמל.
בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
אלף, סטופ, בלק.
מה יצא?
בלק, בלק נובמבר.
בלק נובמבר מטורף בקניון עזריאלי איילון רמת גן. זה קורה רק פעם בשנה. בלק נובמבר מטורף בקניון עזריאלי איילון רמת גן. מרתון מבצעים בעשרות חנויות ועל עשרות מותגים. 20, 30, 40 ואפילו 50% הנחה ומבצעים מיוחדים. ימים שני עד שישי, כ"ז חשוון עד א' כסלו, 25 עד 29 בנובמבר. קניון עזריאלי איילון רמת גן. בלק נובמבר. יש רק פעם בשנה.
איפה אתם בבלק פריידיי? בלק פריידיי במחסני חשמל.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לתוכנית, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נסקפה טייסטרס צ'ויס. נסקפה טייסטרס צ'ויס, תהנו מהרגע שלכם.
בלק פריידיי בגלית איטליה בני ברק. שבוע של הנחות מיוחדות על מגוון ענק של פאות. 24 עד 28 באוקטובר. תיקונים, שדרוגים ועיצובים במקום. גלית איטליה, רבי עקיבא 62 בני ברק. 03-570-0856.
בעלי בלק פריידיי בגלי, לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי. מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
עוברים לאדרן ונהנים מסמארטפון חזק ועמיד במים ונפילות. סמסונג גלקסי איקס קובר, במחיר מטורף של כל הזמנים. רק 599 שקלים בלבד. כוכבית 8097 לצורכי פרנסה.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.25, מחר הימין יוצא להפגנות, להפגנה גדולה בתל אביב, בתמיכה בראש הממשלה, דווקא בתל אביב. רן קרמי בוזגלו, שלום לך.
בוקר טוב, אני איתכם.
בוקר אור. איך נחבר אותך לאירוע הזה מחר?
אני כמובן אגיע לשם, אני מגיע לכל האירועים, תומך, קורא לאנשים להגיע.
מה אתם מנסים להשיג בהפגנה הזאת? תמיכה נטו? או גם מחאה נגד הפרקליטות, נגד היועץ המשפטי לממשלה?
מי שעוקב אחרי ההתרחשויות, רואה שנפל דבר בעם. אפשר לומר שהענק הקדום נאור מרפצו, ומפסיק להשלים עם מה שהוא רואה מסביב. בראש ובראשונה מדובר על הפגנת תמיכה. מדובר על מהלכים לחזק את נתניהו ובני משפחו שנתונים תחת מתקפה ארסית ממושכת. דבר נוסף, יש כאן גם אמירה, אל תשלחו ידכם אל המנהיג שלנו. מי שחשב שיוכלו לעשות כאוות נפשם, אותה התארגנות חתרנית ששמה לה למטרה להשתלט על המדינה ולמחוק את זהותה הלאומית, התעכלו בתגובה נחרצת לעם, ואנחנו פשוט רואים שאלפים יוצאים לרחוב.
מה זה תגובה נחרצת, רן?
כפי שאני מבהיר, אני תמיד אמון על החוק, אבל בחפוף לעיקרי הדמוקרטיה.
כי לפני לא מעט זמן, צוטטת כמי שאומר, לשי ניצן, פרקליט המדינה, אם תעז להגיש כתב אישום נגד נתניהו, זו הכרזת מלחמה. מה זו הכרזת מלחמה?
אני מזכיר לכם שכולם קראו לעצור אותי ולשפוט אותי, וכל הדת הצבועים שהשלימה עם איומים ברורים על חיי מנדלבליט מצד אלדד יניב ומני נפתלי, וזה לא יפריע להם, גם לא הגיליוטינה שהוא שווה בכיכר בורא.
אתה יודע באיזו מדינה אתה חי? לך אסור, להם אולי מותר?
בדיוק, יש כאן, כן, עקיפה, דמוקרטיה בררנית. דרך אגב, אני מגשתי למשטרה להסגיר את עצמי, והם לא כל כך הבינו למה אני מתכוון. עכשיו ברצינות לשאלתך.
כן.
הספקטרום הזה של עיקרי הדמוקרטיה, שלובים בכללי החוק, מאפשרים לנו מגוון רחב של מחאות. אני אמון על פעילות שטח, הגענו לגברת בנרי, ליד בנרי, הגענו לביתו של שי ניצן, ואני נמצא בכל מקום כדי להבהיר שגם כללי המשחק השתנו, אבל שגם יבינו שמדובר כאן על מאבק בילטרלי. הם פוגעים לטעמי במנהיג שלי, אני מגן עליו. שוב, הכל בכפוף לחוק.
כן, אבל לאן אתה רוצה, לאן אתה חותר במאבק הזה? רן קרמי, לאן אתה חותר במאבק הזה? למלחמת אזרחים, למרי אזרחי, למחאה שקטה ופסיבית, לאן? לאן אתה חותר?
פסיבי ואני, זה לא הולך ביחד, זה אוקסימורון, כן. אני למוד מאבקים, ושמתי לב לתכונה המדהימה, שכשהעם משמיע קולו, זה משפיע, ואני גם יכול לתת לכם את הדוגמה הקלאסית של אחד המאבקים שהשתתפתי פה על אלאור עזריה. שימו לב, המטרה הייתה לשפוט אותו על רצח. בסופו של דבר הוא ישב כמה חודשים. בפסק הדין, בעירור, אמרה השופטת שהם היו ערים למתרחש בחוץ ולהשפעות של העמדתו לדין על הציבור. אני מעוטט לאותם, גם לשופטים דרך אגב, גם לשופטים, אבל גם לאותה התארגנות חתרנית לטעמי, שעשתה יד אחד כדי לעשות סיכון ממוקד לנתניהו, אני מעוטט להם שיקחו בחשבונות גורם אחד, וזה גם מה שאמרתי לשי ניצן, את זה המעם. ואנחנו בהחלט מתכוונים להרעיד את האדמה. שוב, אני מתנגד לכל נושא של, נגיד, חסימות כבישים. למה? הרבה פעמים אלה שיושבים במכוניות המתוסכלים הם איתנו. יש לנו מספיק אמצעים, גם פירוטכניים, כדי להעביר את עמדתנו.
עד היום מוכח אגב שחסימות כבישים וכולי לא ממש עוזרים לעניין עצמו, ראית מאבק הקהילה האתיופית, ואתה יודע מה, אני אזכיר לך את ההתנתקות. כל המלחמה הקשה הזו לא מנעה את ביצוע הפעולה הזו של ההתנתקות.
אני מזכיר לך שבמאבק של בני העדה האתיופית, שהם שרפו פי המכוניות, לא הוגשו כתבי אישום. כלומר, כשהם דיברו נחרץ, ואני עדיין מתנגד. לגבי ההתנתקות, קודם כל, חייב להבין שהמאבק ירקיב עם הדרגה הראשונה. המאבק האירוי נגד אותה איוולת שנקראת התנתקות, ובגינה אנחנו חוטפים טילים גם בחדרה, לא רק בעוטף עזה, אני מסופק אם מישהו יחזור טעות. אני גם רציתי להגיד לך, אני ממש בעוד שעה, הנה, אני מתחיל בצעדה, מצומת לירושלים, אתם חייבים להבין שאני כבר לא...
קטוע לרגע? מתחיל צעדה מאיכן?
מצומת לדרון לירושלים, דגל בידי, קראתי לאנשים להצטרף, אני גם הבנתי שהצטרפו אליי. קודם כל, המהלך הוא לא קל, אני כבר לא ילד, אני עוד כמה...
בקיצור, אתה כלומר, אתה מטריע כאן על פקקים צפויים בדרך שלך מלטרון לירושלים.
להפך, להפך, להפך. או, הנה הנקודה. אני אצד בצד הדרך בצורה מסודרת, ויש לא רק אמירה, יש כאן גם קטע שאני אישית, באמת, אני לא אדם דתי, אני חילוני למהדרין, אבל אתה חש כן התרוממות הרוח, כשאתה עולה בשער הגיא למעלה, ביותר נכון בסיבוב מוצא, וזה ממחיש, א', את הקשר הבלתי ניתן לביטוק שלי אל האדמה, אני מסתכל על הטרסות המעוטרות משני צידי הוואדי, הלא הוואדי בבל וואד, ודבר שני, אני פשוט לא יכול להישאר במקום, אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו, לעורר את הנרדמים, ואם יותר לי משהו אישי, אני מעל 30 שנה נמצא במאבקים ציבוריים, אני עוד הובלתי מאבקים בתנועה של רפול זיכרונו למופת, נגד הסכמי אוסלו, והמזימה לסגת ואני... יוצאתי לכלל עם מתעורר,
נתניהו דיבר איתך, נתניהו דיבר איתך לאחרונה על המאבקים האלה, על המאבק הזה, עודד אותך? נתניהו, ראש הממשלה?
אני שמח על השאלה, כי אני רוצה להבהיר שלא רק שלא דיברתי עם נתניהו, לא נפגשתי איתו, אני ראיתי אותו מספר פעמים בכנסים על הבמה, חייבים להבין את שלי. אני פה לא רק בשביל נתניהו, קודם כל בשביל עצמי, אני חובה ערכית, אזרחית, מוסרית. אבל אני מבין, אני קורא את המפה שנתניהו הוא רק אמתלה, הוא טריגר. נתניהו היום הוא המכשול היחיד שעומד בפני השמאל החתרני לבקשמת מזימתו הלא השתלטות על מדינת ישראל ומחקת זהותה הלאומית. ובית, אני מרגיש חובה להתייצב, הרי כל המאבקים שלי הם להחזיר את החיילים הבית.
כן, אבל מצד שני, מצד שני,
על אחת כמה וכמה שמדובר במפקד.
רן קרמי, מצד שני, יש כאן מדינה דמוקרטית שיש לה תהליכים משפטיים כלפי אדם, במקרה הזה נתניהו. המערכת הגיעה למסקנה שצריך להגיש נגדו כתב אישום. הנושא יתברר בבית משפט, אין כל ספק בכך, ושם זה יוכרע סופית. אז אולי נתניהו צריך לזוז הצידה עכשיו, לנהל את העניינים המשפטיים שלו, ויבוא מישהו אחר, מנהיג אחר בליכוד, שאולי גם יזכה באמון העם, והוא ינהל את המדינה בינתיים.
התשובה לשאלה נחלקת לשניים. קודם כל מבחינת, הרי מה אומרים? אומרים, נתניהו עכשיו יהיה עסוק בענייניו המשפטיים, ולא יוכל לנהל את המדינה. המזימה היא להטריד אותו, על מנת שלא יוכל כביכול לעסוק בענייני דיומה, ולהגיד לו, עכשיו תתפנה. אני חושב שהבחור פשוט מוכיח, ואנחנו רואים את זה גם שאנחנו נחשפים, כמוני, אני לא בסוד, לתקיפות אלומות ומדינות רחוקות. אז א', הבן אדם שהוא באמת פנומן ויכול. אבל אתה מדבר על המערכת, הרי איבדנו אמון במערכת, תראה, אני לא משפטן, אבל כשאני רואה תמלילי חקירות מסתכלים בחותרות העיתונים, בכל מדינה חוקנת היו עוצרים את אביעד גליקמן, מתנים את הנה. שלו ובודקים, מי מדליף לו באופן סיסטמטי. אני מזכיר לך את הסיפור של ענת קם, שאילצו את העיתונאי
לחשוף מקורות, את מקורותיו. כן.
דבר שני, אנחנו רואים מה עושה את ידי התביעה. אנחנו רואים כאן אכיפה ברירה, לא רק אכיפה ברירנית, חקירה ברירנית.
אז כל זה, יתברר בבית המשפט. אתה חושב שנתניהו לא יעשה שם את ההצגה הכי טובה בעיר יום-יום? כן, בדיוק הנקודות האלה יעלו בבית המשפט, ונתניהו ייתן לנו שם את ההצגה הכי טובה בעיר באמצעות עורכי דינו.
אם אפשר עוד הערה אחת,
משפט שימו אחרון.
לב, בטח, שימו לב, כן, אני צריך להתחיל בפתיחה, אמרתי, כן. אני כבר לא ילד. שימו לב שפרקליטיו של נתניהו היא בבית המשפט אלפי השגות בשימוע, ואתה, זה מדהים, לא קיבלו כלום, אז לשם היה שימוע, כאקט...
כן, עוד החריפו את הרטוריקה בכתב האישום. נכון. טוב, תכף נעסוק בזה עם המשפטנים שבטח ידעו לתת לנו תשובה לזה. תודה, רן קרמי בוזגלו, תודה רבה. בהצלחה בצעדה. עכשיו אנחנו עם הדוקטור יהודה יפרח. שלום, בוקר טוב לך.
שלום ובוקר טוב.
ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון. אתה בעצם קורא, לפחות מה שקראתי ביום שישי, אומר לנתניהו, זוז הצידה, תנהל את העניינים המשפטיים שלך, ואם תזוקה תחזור, אם לא, אין מה לעשות.
אני, הפנייה שלי בטור היא לא הייתה דווקא לנתניהו, הייתה למחנה הימין. אני אומר, צריך בסוף, אחרי כל מצעי הקיבה וכל התחושות שלנו, צודק, לא צודק, ואני, הטענה שלי זה שבאמת בסיפור הזה כולם צודקים. מה הכוונה כולם צודקים? כמו מצד אחד באמת, חלקים גדולים מתוך התקשורת הישראלית, ימללו את נתניהו בצורה נבזית, מרושעת, כפויה טובה, כל התשובות נכונות, ושתו לו את הדם בקשית ערב ערב מהדורה מהדורה, זה נכון, באמת נתניהו היה אדם נרדף. מצד שני, מי שקורא את כתב האישום, ואביחי מנדלבליט לא המציא שם שום דבר, לא בדם מליבו, ושואל אותו ביושר, האם אנחנו מוכנים שככה ראש הממשלה שלנו יתנהל בחצר אחורית? אני אישית בתור אזרח וגם בתור עיתונאי מבועת מהאפשרות שפוליטיקאים במצוקה תדמיתית.
וגם בתור משפטן, שזה... אבל נוח לך עם כל הטענות, אבל אתה מתאר לטענות.
לא, הטענה שלי טענה כזו, הטענה שלי זה שבאמת לגופו של עניין כולם צודקים, אבל צריך בסוף ללכת צעד אחד קדימה ולהבין את המציאות. והמציאות היא שכתב האישום הזה עובדה מוגמרת. ומבחינה משפטית, הסיכוי של נתניהו לחלץ מכתב האישום הזה בלי, בזיכוי מלא, הוא קלוש, אז בלתי קיים. אז אומנם יש משפטנים שאומרים, היום לא תהיה.
כמה, כי כתב האישום כל כך קשה, או כי אתה לא בטוח בחפותו, או כי מערכת המשפט נגדו ולא יעזור כלום?
כי הסטטיסטיקה של הרשעות פליליות בישראל ל-97%.
אבל באישי ציבור הסטטיסטיקה לא בדיוק דומה, אתה יודע.
אבל כשמדובר בתיק, כשישבו עליו הצוותים הכי מוכשרים בלשכת היועמ"ש, במשך שנה וחצי או קרוב לשנתיים, והיועץ המשפטי לממשלה עצמו, הדמות הכי בכירה, עבר שם בזכוכית מגדלת על כל אות ואות, וישב וגיבש, אני מסתכל על זה בעיניים של משפטן, ואני רואה איך הוא עשה שם עבודת נמלים לסורק את כל רכיבי עבירת השוחד, ממש לפרוק אותם לפרוסות כדי דקות, וכל דבר לבסס והכל. אני אישית חושב, אני אומר שוב, לנתניהו יש חזקת חפות, אבל אני אישית חושב שריאלית, הסיכוי שזה יסתכם, שזה יסתיים בזיכוי, הוא מאוד מאוד קלוש. עכשיו, דרך אגב, זה לא קשור לשאלה מה יהיה עד הסוף. זאת אומרת, יש לנו חוק יסוד הממשלה מאוד מאוד ברור בלשון שלו. והוא קובע שראש הממשלה יכול להמשיך לכהן כראש הממשלה.
ואלה שחוקקו את החוק הזה לפני הרבה מאוד שנים, בטח לקחו בחשבון, ראש הממשלה תחת כתב אישום, אולי כתב אישום קל, אבל הוא יכול לנהל את המשפט שלו תוך כדי...
לא, יותר מזה. התיקון לחוק יסוד הממשלה, הוא נעשה לאחר מה שנקרא הלכת דרעי פנחסי. הלכת דרעי פנחסי זה הלכה של בית המשפט העליון, שקבע ששר לא יכול שר שמוגש נגדו כתב אישום, ראש הממשלה צריך לפטר אותו.
ולגבי ראש הממשלה תוקן לאחר מכן?
לא, כל התיקון לחוק הוא היה אחרי זה, ואחרי זה תוקן לחוק, וקבע שראש הממשלה ימשיך לכהן. עכשיו, ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט. למה זה ככה? זה ההיגיון בא ואומר, מדינה דמוקרטית לא יכולה לקבל מצב שבו פקידים משפטיים שלא נבחרו בקלפי, יקבעו מי יניק את המדינה. ואף אחד לא מושלם, וכל בחירה במנהיג...
מהטעם הפשוט, כי כתב אישום קל להגיש, אבל הרשעה לא תמיד קל לקבל.
נכון, לא, אבל לא רק זה. הטענה היא שהעם אמור לבחור מהמנהיג שלו, וגם אם העם רוצה מנהיג עם קופה שיש רצים, זה זכותו לקבל את זה.
אז שים לב מה אתה אומר, דוקטור יפרח. אתה אומר שהעם צריך להחליט, ולכן חוק היסוד הזה תוקן כפי שהוא תוקן. אז למה אתה אומר בעצם לימין?
מה שאני אומר זה דבר כזה. אני אומר, הימין צריך להתפרד. מה שקורה זה שהסיכול של נתניהו, יש כאן שאלה מה יעשה בגץ, אבל בוא נגיד בהנחה שבגץ לא יתאבד ולא יעשה את הטעות הכי חמורה שיכול לעשות וזה להכריח את נתניהו להתפטר, אז בסוף זה יחזור לציבור. עכשיו בואו נסתכל על המציאות, בואו נראה עליהם, נסתכל על זאת ביניים פקוחות. אנחנו השנה עברנו שתי מערכות בחירות. מערכת בחירות ראשונה, הימין היה ככה לקסקס, אם היה קצת יותר ממץ, אולי יכל להיכנס, אולי יכל להרכיב ממשלה, אבל לא הצליח. במערכת בחירות שנייה, הימין הפסיד, הוא בס בכל החזיתות, הוא הצטמק. במערכת בחירות שלישית, הוא בוודאות הפסיד. למה הוא הפסיד? כי יש נתח עצום מהציבור שאומר נמאס לנו, אנחנו לא יכולים את הכאוס הזה. הטוב ובו הזה, אי אפשר לחיות איתו. הגירעון כבר נמצא בגירעון של 4.6%. אין תקציב 2020, משרדי ממשלה משותקים, המדינה לא עובדת, והרבה מאוד אנשים יגידו, אנחנו מעדיפים ממשלה פחות טובה, מאשר ממשלה שלא תהיה קיימת, ולכן נתניהו לא יעסק 61 מנדטים. עכשיו, מה שקורה, השאלה של אנשי הליכוד היא שאלה מאוד פשוטה, האם אתם רוצים להמשיך להיות בשלטון ולקדם את הערכים שלכם, או שאתם רוצים להיחס בקרנות המזבח, ומצעי הקיבה והתחושות הקשות המוצדקות שלכם ימשיכו להוביל אתכם, והמשמעות היא שתהיו באופוזיציה. עכשיו, אני אומר, כרגע, יש, זה כמו מבחן אמריקאי שיש בו תשובות אפשריות. כרגע האפשרות שביבי יקבל 61 מנדטים וירכיב ממשלה, זאת לא אפשרות קיימת. היא פשוט ריאלית לא קיימת. והימין צריך לקבל, הימין שזה גם...
אז ילכו לבחירות נוספות, והעם יחליט, לא יצליח.
בבחירות נוספות, אז אני אומר, לא צריך להיות נבואה אמנם אחרי חורבן בית המקדש, נבואה ניתנה לשוטים, אבל לא צריך להיות נביא ולא בן נביא בשביל להעריך שבבחירות הבאות השמאל יעלה. למה? או שמאל, או איזושהי מפלגת אווירה.
ואתה חושב שאם היום נתניהו יזוז או יזיזו אותו, השמאל לא יעלה? לא. הימין יש לו סיכוי במקרה כזה?
בהחלט, אני חושב שאם עכשיו, לא, אני חושב, בעיניים...
כי הרי מה שקורה עם נתניהו זז עכשיו, לא יהיו בחירות. תקום כאן ממשלה שמי שיעמוד בראשה יהיה בני גנץ, ברוטציה כזו או אחרת, אבל בוא נאמר, הימין לא ישלוט כאן.
אני אומר דבר כזה, אם נתניהו יזוז ברגע זה, ויכנס מישהו אחר במקומו, אדלשטיין, גדעון סער, או מישהו אחר ייכנס במקומו, אז תהיה ממשלת אחדות שבה יהיה, בממשלת אחדות הזאת יהיה אפשר לסנדל, מפלגות החרדיות יוכלו לדרוש סטטוס קוו בעיני דת ומדינה, מפלגות הדתיות גם יוכלו לדרוש כל מיני סטטוס קוו בעיני התיישבות, ותהיה אפשר לייצר איזשהו מצב, ואני נוכל לשקם את עצמו לקראת הבחירות הבאות. אבל אם זה לא יקרה, מה שיקרה זה שתקום מפלגת מחאה אדירה, איזה מפלגת גמלאים ומפלגה אחרת, וגם כחול לבן תתחזק מאוד, והימין יהיה לגמרי באופוזיציה. הוא לא יהיה, עכשיו הוא עוד יחזיק, יוכל להחזיק סטטוס קוו, בבחירות הבאות הוא יפסיד לחלוטין, ולא בטוח שהאופוזיציה תהיה רק 4 שנים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שבסוף הימין צריך להתעשת, וצריך עכשיו, מה שקורה הרבה...
תסכים איתי אגב עם הנחת היסוד שלי, שמה שלא יקרה כאן, בקרב הזה, שבין גוש הימין כולו, יש פה קרב מול מערכת המשפט, לבין מערכת המשפט, הקרב הזה כבר הוכרע לטובת מערכת שלטון החוק, והימין גם אם ירצה לעשות שינויים ייקח זמן עד שיתושש מהמכה הזו שנקראת כתב האישום נגד נתניהו?
אני לא בטוח, אני חושב שאחד הדברים שהימין למד, בוא ניקח...
הוא לא למד, הוא 10 שנים היה בשלטון ולא עשה כלום בעניין הזה, למה שילמד עכשיו?
על זה אני רוצה לומר שהרפורמה במערכת המשפט, מי שאשם בזה שהרפורמות האלה לא קודמו, זה נתניהו. סוגיות כמו פסקת ההתגברות, תחשוב כמה אנרגיות נתניהו ולקודניקים אחרים העבירו, השקיעו בכל מיני חוקים מטופשים, כמו נאמנות לתרבות והכל, חוקים שאין להם שום משמעות, אבל חוקים באמת משמעותיים, שאמורים לעשות, שאמורים לקדם רפורמות במערכת המשפט, הם לא קידמו אותם, זה לא עניין את נתניהו. אני חושב שהבא אחריו, בין אם זה יגידו שר, אדלשטיין או מישהו אחר, הבא אחריו, יבין שאם הוא רוצה לשרוד, הוא חייב לקדם את החוקים האלה.
גדעון סער, אני לא בטוח. שהיום... אני לא חושב שגדעון סער הוא האיש הנכון לומר עליו שהוא יעשה את השינויים האלה, כי יש לו את החיבור כמי שכבר... הוא לא. אחרים אולי כן.
לא, אני אומר, הוא לפחות בשבוע שעבר הוא הגיש על שולחן הכנסת 3 הצעות רציניות לרפורמות. טוב, זו שאלה. אני לא אכנס... אני לא
בהחלט. טוב, בוא נגיע לעידן גדעון סער, ואז נדון מה הוא יעשה או לא יעשה.
אבל אני אומר, בסופו של דבר זה שאלה של כל הליכוד. האם הליכוד עכשיו הולך לאופוזיציה, או שהוא הולך להמשיך השלטון, והליכוד צריך לקבל את ההחלטה הזאת ומהר.
הכבוד, יהודה יפרח, הכבוד שלהם, לא מאפשר להם את זה.
הרגשות, כן, בהחלט. אולי באמת דוגמה אחת בשבוע של...
אחרונה.
הגיע לכאן אדמור מסטמר. עכשיו, כולם כזה, היו הרבה מאוד ככה שערות מסביב לאדמור מסטמר, אנטי-ציוני, לא אנטי-ציוני, אבל זה סוג של מלחמה שנגמרה. הוא נלחם מלחמה שהוכרעה כאן לפני כבר 70 שנה, הוקמה מדינה, המדינה היא עובדה מוגמרת. הרבה פעמים יש לנו נטייה להילחם את מלחמות העבר ולא להכיר באתגרים העתידיים. זה גם מה שקורה כרגע לליכוד. הליכוד צריך להבין שיש עובדה שהסתיימה, וצריך כרגע להכיר במציאות החדשה, להתמודד איתה, ולא להמשיך לפנטז על עולמות שלא קיימים.
טוב, דוקטור יהודה יפרח, ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכל המאזינים. הידעתם שניתן להכניס את כל ההלוואות שלקחתם לאורך השנים לתוך המשכנתא שלכם? לפרוס לתשלומים יותר קטנים? לקצר את מועד הסיום שלה? אור משכנתאות חוסכת בממוצע לכל משפחה מעל 200,000 ש"ח במשכנתא והורדת החזר חודשי של אלפי שקלים בהתחייבות. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר במשכנתא. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589, כוכבית 5589, או למספר 0722-721-510.
שלום, כאן שלומית ספינוזה משילו. מיום שהצטרפנו לרימון, התאמנו בקלות את הסינון לצרכים שלנו. אנחנו גולשים בצורה בטוחה בבית ומחוץ לבית. והכי חשוב, שאנחנו גם נותנים דוגמה אישית לילדים.
עכשיו באינטרנט רימון. חודש התנסות במתנה למשפחות חדשות. תחייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
טוטל דיל של קל לאוטו, רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת, תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז, עכשיו במקימי.
מקימי סי אופנה, מקימי.
עכשיו ברימון, מצטרפים למשפחות המגנות על עצמן ברשת ומקבלים חודש התנסות במתנה. חייגו עכשיו, 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
איפה אתם בבלק פריידי? בלק פריידי, במחסני חשמל.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different. יש משפחה שרוצה בית עם גינה, ויש משפחה שצריכה דירה עם מרפסת סוכה. כל משפחה והצרכים שלה, כל משפחה והמשכנתה שמתאימה בדיוק לה.
יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם. לפגישה חייגו כוכבית 2408. חושבים משכנתה, מחליטים פועלים. קבלת הלוואה כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אירוע מחירות סוף השנה של מיצובישי, דגמי 2020, במחירים שאתם חייבים לקחת, 22 בנובמבר עד 2 בדצמבר, מחכים לכם באולמות התצוגה.
בלי בלק פריידיי בגלי, לשבוע בלבד, מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט, רק ב-39.90 שקלים לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
רהיטים? קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים המשתלמת בישראל. ועכשיו מבצע. ארון הזזה סנדוויץ' רק ב-1,999 שקלים. לעשרה מזמינים ראשונים, הובלה והרכבה מתנה. כוכבית 2691. כוכבית 2691.
המסך נשבר? לא קרה כלום. פנו מיד למרכז המחשבים. החלפת מסך החל מ-349 ש"ח. בכפוף לתנאי המבצע, מרכז המחשבים, מעבדת מחשבים, ניידים ונייחים המתקדמת באזור. חייגו, כוכבית 6041.
במקימי, בלק פריידי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, ויהודה אבידן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומכם?
ברוך השם.
יש לכם מוצא מהפלונטר?
לא חושב שלמישהו יש מוצא מהפלונטר, אבל כמה שיעבור יותר זמן... וניכנס לתוך תקופת בחירות, הפלונטר יהיה עוד יותר גדול. ולכן המוצא מהפלונטר הוא בידי, רק בידי נתניהו.
כלומר שהוא צריך ללכת הביתה?
לא אמרתי שהוא צריך ללכת הביתה. בן אדם, אני לא יועץ שלו. אני חושב שגם בצד האישי, עדיף לו, שהוא לא יהיה במרכז הפוקוס בתקופה הזאת. אבל אני מדבר עכשיו מבחינה, נכון, עושים לו עוול ופוגעים בו, והוא צריך להראות ולהוכיח את, את חפותו וזה שעשו לו עוול, וזה יהיה חזק מאוד. אבל לקחת כבני ערובה, מדינה, לקחת כבני ערובה את הימין, לקחת כבן ערובה את הציבור החרדי, אני חושב שזה לא נכון, ואני חושב שהתוצאה לא יכולה להיות יותר זווה, לא בבחירות, וזה לא יגיע לכך, כי לא אני ולא אתה ולא אנחנו נקבע מי תהיה הממשלה הבאה, אלא הבג"ץ. ולכן עדיף שזה יהיה היום מרצון, מאשר אחר כך לתת להם את לשלטון החוק, גם לזרוק את הבן אדם אחרי שהוא אכל דגים ברושים. חבל.
יצחק, אני קודם כל מתנצל, אבל אני חושב שאף אחד לא לוקח את בנימין נתניהו, לקח את הציבור החרדי כבני ערובה. הציבור החרדי בחר את הדרך שלו, ובצדק, ללכת עם בנימין נתניהו עד הסוף, וזה נכון.
אני מדבר כרגע.
כרגע נכון לעכשיו, אף אחד לא...
נכון לעכשיו, מחר אפשר להקים ממשלה,
אבל יצחק...
עם הליכוד...
אבל זה לשבור את הגוש, אתה אומר בעצם תשברו את הגוש, ולכו לכחול לבן.
לא לשבור את הגוש.
תן לי לסיים.
לא לשבור את הגוש, בלי רוטציה אפילו.
ההנהגה החרדית, אף אחד לא שם לאקדח ברקה ואמרה לה, התחייבת רק בנימין נתניהו, אז זו הדרך שבחרו הציבור החרדי. בנימין נתניהו, אם היית שומע אתמול את אריה דרעי באיזשהו כינוס בחברון, לא יודע איפה זה היה אתמול, אני חושב בחברון, כן.
שמעתי.
שנייה, לשמוע מה הוא מדבר על ראש הממשלה, צריך להבין.
אני גם מדבר על ראש הממשלה, את אותם דברים בדיוק, אבל יש הבדל.
אנחנו לא רואים ולא שומעים, יש הבדל.
הכל בסדר, יש, אבל אין ממשלה ו... אפשר להקים ממשלה בלי רוטציה, בלי רוטציה, עם החרדים ועם הימין, עם מפלגת העבודה שהיא אומרת שהיא תעשה את זה, וחבל שלא עושים את זה, כי זה לא יהיה, לא תהיה הזדמנות כזאת יותר. אין הזדמנות כזאת יותר.
א', בוא נשאיר קצת משהו לקדוש ברוך הוא גם כן, ולא נחשב שאנחנו יודעים לנהל את כל העולם. הרבה דברים נסתרים יש כאן.
אני מכיר, בדרך כלל אני מסיים עם זה, אתה הקדמת אותי.
לא, אני אומר שזה הרבה דברים מסתרים, לא מובנים, הרי יש כאן הרבה דברים שפועלים נגד כל הגיון, אבל להיות נכנעים כל פעם להסתות ולהגיד, אוקיי...
יהודה, אפשר מחר להקים ממשלה...
יהודה, יצחק לא חולק עליך במהות, יהודה, יצחק לא חולק עליך במהות, הוא רק ריאלי, הוא ריאלי, ריאלי...
בלי רוטציה, מחר אפשר להקים ממשלה, ככל שיעבור הזמן... וככל שנלך לבחירות...
יהודה, אני אחדד את הנקודה שיצחק העלה פה. יצחק, תן לי שנייה. יהודה, אני אחדד את העניין הזה. אני מסכים איתך, מסכים עם יצחק, שניכם צודקים, איך אמר כאן מקודם יהודה יפרח, כולם צודקים. אבל, בוא נהיה ריאלים. ריאלים זה אומר שאוקיי, נתניהו נרדף, התקשורת נגדו, הפרקליטות נגדו, המערכת נגדו, כולם נגדו, ואנחנו צריכים להיות לצידו ולעזור, הכל טוב ויפה.
הכל נכון.
אבל בוא נביט קדימה. יש לציבור החרדי צרכים. צריך פה לנהל מדינה, שזה כבר לא צריכים רק שלנו, אלא של כלל הציבור גם שלנו. ואולי צריך לעשות כאן משהו שונה, ללכת לאיזשהו מהלך, שיקים פה ממשלה, שיתחילו כאן להתנהל, להשיג את מה שלנו החרדים טוב, בתוך ממשלה כזו, ולא להישאר אחרונים, כי נגיע אחרונים בסוף. זה הכל, זו השאלה.
מה שאתם אומרים כרגע, בעצם בואו נכנע לכל המעשים
המאבק, המאבק הוכרע, לא יעזור כלום, יהודה, המאבק הוכרע כבר. הפסדנו במאבק הזה לשנים הקרובות.
לא, אני רוצה לומר לך, יש חוק במדינה הזאת. יש שאנחנו רוצים עכשיו לשנות את החוקים עכשיו, כרגע להחליט.
המצב שהמאבק היום,
בכביש תהיה חכם ולא צודק.
יהיה גם מחר ויהיה גם מחרתיים. הוא יהיה בשנים הקרובות.
אבל המאבק, כמו שהוא על בנימין נתניהו, או על הציבור החרדי, ועל ההסתה ועל הכל, אין אפשרות היום להיכנע לכל ההסתה ולכל הפסילות ולכל הפסילה של בנימין נתניהו.
הכל נכון, נעשה את זה מתוך הממשלה.
וכשתגיע כאן ממשלה חדשה שכחול לבן תעמוד בראשה בצורה כזו או אחרת, לפני בחירות, אחרי בחירות ונהיה בחוץ, מה תגיד אז?
אז אני רוצה לומר...
מחר יש ממשלה חדשה שתילחם את המלחמה של נתניהו.
אז א', אין ממשלה חדשה בלי החרדים, וצריך לזכור דבר אחד.
עם החרדים.
גם אם נצא לבחירות, כן, לא יהיה גוש השמאל בלי הערבים 61, ולכן תמיד התארחו את החרדים.
הם לא צריכים 61.
טוב.
הם לא צריכים 61.
מה אתה רוצה?
הם צריכים רוב.
אנחנו חייבים לסיים.
הם יהיו, מספיק שהם יהיו,
מספיק
שהם יהיו שני חברי כנסת יותר מאיתנו.
יצחק, נחשוני ויהודה אבידן, עוד בדיוק, נמתין ונראה, עוד קצת מוקדם להסיק את המסקנות, אבל...
נכון.
המחשבה הזאת צריכה כבר להוביל.
16 יום להזדמנות הזאת.
16 יום זה המון, יצחק. יום אחד זה הרבה, 16 יום בטח. תודה חברים, סיימנו. כן, גם את זה אפשר לסגור תוך יומיים. להתראות חברים, תודה לכם שהייתם איתנו. נשתמע כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה. יום טוב, בוקר טוב.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. ממשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הכשר שלכם בקפריסין.
שלום, כאן שלומית ספינוזה משילו. מיום שהצטרפנו לרימון, התאמנו בקלות את הסינון לצרכים שלנו. אנחנו גולשים בצורה בטוחה בבית ומחוץ לבית. והכי חשוב, שאנחנו גם נותנים דוגמה אישית לילדים.
עכשיו באינטרנט רימון. חודש התנסות במתנה למשפחות חדשות. חייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
איפה אתם בבלק פריידי? בלק פריידי, במחסני חשמל.
ביוטט כסלב נצא יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתי למסע נשים, לגוף ולנפש בהדיץ', מז'יבוש וברטיצ'ב, ברקע נופי האקסומים של אוקראינה. ויחד נתחבר, נשמח ונגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י"ז לחף בכסלב. לפרטים 052-555-9663 052-555-9663.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
איפה אתם בבלק פריידי? בלק פריידי, במחסני חשמל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
עכשיו ברימון, מצטרפים למשפחות המגינות על עצמן ברשת ומקבלים חודש התנסות במתנה. חייגו עכשיו, 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
דלתות פנדורה, סימן שלא התפשרתם.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
בניקיון עם סנוג'ט יש פלוס. סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. תרסיס לניקוי כללי ולהברקה בקלות ובנוחות, למגוון משטחים ואביזרים. סנוג'ט פלוס בתוספת חומץ. מותיר ניחוח מרענן של לבנדר. חובה בכל בית. מה הבעיה? קחו סנו.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
כולנו מתלהבות מהיצירות הקולינריות שלך במטבח הביתי? רוצה לזכות בסט סירים יוקרתי מבית נאמן, מגזין אנשים פנינה מבית בקהילה ומטעם חפץ חיים במבצע שיעשה לך את המטבח. שלחי מתכון מנצח וקל להכנה המשלב מרכיב ממוצרי מטעם חפץ חיים והמטבח שלך בדרך לשדרוג. פרטים בטלפון 073-2600-900, שלוחה 9.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישועה שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15 עד 17 בדצמבר. 0522-780-899 0522-780-899
כללית מזכירה לכם, כשהטמפרטורות יורדות, יש נטייה לצרוך דברי מתיקה המתפרקים במהירות ואינם מכילים ערכים תזונתיים מועילים. התוצאה היא נפילה מהירה של רמות הסוכר ותשוקה חוזרת למתוק. יש להעדיף פחמימות מורכבות כמו לחם מחיטה מלאה, שיבולת שועל, אורז מלא, גריסים וקטניות. הפחמימות הללו מתפרקות לאט ושומרות על רמות סוכר מאוזנות לאורך שעות היום ומעטות את רמת פירוק הסוכרים.
כל חי תמיד.
חדשות כל חי, השעה 9:00.